חינוכית. אבני דרך, 10 אלבומים שעיצבו את פני המוזיקה הישראלית. יוצר ומגיש ארז טודרס.
פרנקלין רוזוולט אמר, בני אדם אינם שבויים של גורלם, אלא רק של דמיונם. ואני אומר, רוזוולט צדק. בגיל 39 לקה רוזוולט במחלת שיתוק ילדים חשוכת מרפא, שהותירה אותו נחה בכיסא גלגלים לשארית חייו. עובדה שלא מנעה ממנו להיבחר 4 פעמים ברציפות לנשיאות ארצות הברית, ולהאמין עד יומו האחרון שיום אחד הוא ישוב ללכת על שתי רגליו. ומדוע אני מספר לכם את זה? בעיקר מפני שאני מאמין בכל ליבי שהדמיון שלנו הוא לפעמים יקום מקביל לזה שאנו חיים ביום-יום, וחשוב שנבין את הכוח שלו לשנות את המציאות הקיימת. אהלן, אני ארז טודרס ואתם מאזינים לפרק השמיני בסדרה אבני דרך, סדרה המנסה לעורר את המודעות שלכם לצומת הפקוק של החיים, צומת החלום, הרגש והדמיון. בכל פרק נאזין לחלקים מאלבום אחד מהקלאסיקה הישראלית, וננסה להבין האם החיבור בין המילים, הלחן והעיבוד של השיר הוא צירוף מקרים, גורל או בחירה מכוונת. הפעם אני מבקש לדבר איתכם על האלבום סוף עונת התפוזים, אלבומה היחיד של להקת תמוז שיצא ב-1976. מדובר באחד מאלבומי הרוק החשובים והמשפיעים ביותר ברוק הישראלי, אולי החשוב שבהם. אם לתמצת את האלבום במשפט אחד, אסופה של ביצועים חדשים לשירים קיימים של שלום חנוך ואריאל זילבר, והוכחה מעל לכל צל של ספק שגורלם של שירים תלוי בעיבוד שלהם. לשישה מתוך 8 שירי האלבום כבר היו ביצועים אחרים, ורק 2 שירים מקוריים נכתבו במיוחד עבורו. אבל אז נכנס לתמונה מפיק צעיר בשם לואי להב, חדור אנרגיות מערביות אחרי שעבד בארצות הברית עם זמר אחד בשם ברוס ספרינגסטין, ובמו עיבודיו הרים כל שיר באלבום לספירה אחרת. אל תבינו לא נכון. מבחינה סגנונית, חנוך וזילבר מראש רצו לצאת מאזורי מוזיקת הפולקלור הארץ ישראלית של אותן שנים, דוגמת הלהקות הצבאיות. כל אחד מהם בדיוק חזר מניסיונותיו להצליח בחול, חנוך מאנגליה וזילבר מצרפת, ובדומה ללואי להב, גם שניהם הושפעו רבות מהרוק בארצות הברית ובאירופה. שירי האלבום עוסקים בשמש, בהפסקת זרם החשמל, באי היכולת להתבטא במילים, באחד שלא יכול לישון עכשיו, באחד שלא מתכוון להשתנות עבור אף אחת, בניצה ובשירלי. אז מה אתם אומרים? שנפתח את עונת הרחצה? על שיר הפתיחה של האלבום דיברנו אי שם בפרק השני שעסק בשבלול, ואני מדבר על מה שיותר עמוק יותר כחול שכתב והלחין שלום חנוך. הלחן נשאר זהה כמובן, אבל העיבוד שלואי להב עשה לגרסה הזאת הפך אותו משיר בין פחות משלוש דקות ליצירת מופת בת קרוב ל9 דקות. אשתדל הפעם להתמקד בכמה נקודות שוני בין שני העיבודים, ואולי דרכן תוכלו להחליט אתם אילו מהגרסאות מפרע יותר את דמיונכם. נקודה ראשונה, הפתיחה. בשבלול היא מהירה, ישירה, בועטת מההתחלה, שלום שר אחרי חצי דקה. בתמוז, להב יוצר פתיחה ארוכה, מכניס אותה באיטיות, בפיידין, פתיחה המתאימה לתחילת הופעה בפסטיבל גדול. בהתחלה רק צלילים ארוכים באורגן. גיטרה אקוסטית מצטרפת, אחרי הגיטרה החשמלית ורק אז הגרוב של התופים והבאס. יחד הם כמעט יוצרים קטע אינסטרומנטלי נפרד בין 2 דקות. רק אז שלום מתחיל לשיר.
בשמש זה סימן שכבר מאוחר היא בשמש עם הקפה אליי למיטה.
נקודה שנייה היא הטמפו של השיר, הקצב שלו. בשבלול הכל מהיר ועצבני, ואילו בגרסה של להב, הקצב איטי יותר, ויש איזו נינוחות מסוימת, אבל כזאת שמסתירה נחישות שמתפרצת מדי פעם, ממש כמו זריחה איטית, אבל נחושה של השמש. בנוסף, חנוך חוזר פעמיים על שורת המחץ, מה שיותר עמוק יותר כחול, ובזאת מדגיש את חשיבותה. אחרי גשר מוזיקלי הבנוי מפרזת הפתיחה, עוברים אל הבית השני. הנקודה השלישית היא הז'אנר. בגרסה בשבלול מדובר בתת ז'אנר של רוק שנקרא גאראז' או ביט רוק, ובתור שכזה הוא סוער, קצר וקולע. בתמוז, להב לקח את זה לכיוון תת ז'אנר הרוק המתקדם, מה שאפשר לו לקחת את הזמן, לבנות כמה חלקים מוזיקליים שונים לאורך השיר, כמו ההתפתחויות והסולואים שמגיעים מסוף הפזמון השני ועד סוף השיר. היות ורק על השיר הזה אפשר לדבר חצי שעה ויותר, היות שמחכים לנו כמה שירים נוספים מהאלבום, אשאיר לכם להאזין לחלק השני של השיר עד סופו, ולגלות את כל הפתעותיו. שיר הנושא, סוף עונת התפוזים, נכתב על ידי מאיר אריאל, שהיה חבר של שלום חנוך עוד כשהיו יחד בקיבוץ משמרות. את הלחן כתבו יחד שלום חנוך ואריאל זילבר, וזהו השיר היחיד באלבום בו יש לשניים לחן משותף. פתיחת הגיטרה האקוסטית הקצבית של שלום כבר מסמנת לנו מיד שזו לא הולכת להיות בלדה. אחר כך נכנסת כל הלהקה, ומוביל אותה הגיטריסט יהודה עדר עם ריף גיטרה, כלומר, מהלך מוזיקלי קצר וזכיר שכבר גורם לנו לעמוד ולהתכונן להזיז את כל הגוף. משם הגרוב והבית הראשון מתחילים יחדיו, ושולחים את הדמיון שלנו למקום ריח גרוב. וצבע.
סוף עונת התפוזים עם ניצן, דבש ניגר מריח הדרים. ניצה בחלון חדרי הצפיצה את חושי וקיצה, ופתאום
הדבש הניגר, הזרועות והצברים, וכמובן סוף עונת התפוזים מסמנים לנו חופש, אהבה ומגע. אחד המוטיבים הקבועים של הבתים הוא השינוי הקצבי שקורה תמיד בשורה הרביעית. במקרה הזה, בעת חושי היא קיצה ופתאום כל החושים מתעוררים. הנה הבית השני.
שמש בוקר באה, צהריימה, בים הצבע דבש טהור.
האזנתם עכשיו לאחד הבתים היותר גאוניים שנכתבו בשיר בשפה העברית לדעתי. מאיר אריאל לוקח את צורת ההגייה המקראית כמו במילה השמיימה, ועושה בה כשפים כשהוא מתאים אותה גם לצהריימה, ועם יותר הומור בהנחיריימה. ועדיין התוכן נשאר מאוד ברור. שמש הבוקר הגיע וכבר צהריים, השמש צבעה את הים בצבע דבש, פתאום הגיע כבר הלילה והביא איתו ריח מיוחד, ואת ואני מאושרים כמו סוסים של אש בדרך לשמיים. עד הור ההור. רגע אחד. עד איפה? הור ההור? מה זה? ובכן, מדובר באזכור מקראי להר שבו קבור אהרון הכהן. יש איזושהי השערה שההר הזה נמצא באחת משתי נקודות אפשריות, אחת בדרום הארץ ואחרת באזור ירדן. מכאן שאולי אריאל ניסה לרמוז על מקום שקיים, אך מיקומו אינו ידוע. קצת כמו ללכת לאיבוד בתוך האהבה שלנו. עכשיו תגידו לי אתם, האם לא נדרש דמיון של שד כדי לחבר כזה בית? בזמן שאתם חושבים על זה, הנה הפזמון.
סוף עונת התפוזים, אני וניצה אחוזים, אני וניצה חרוזים, אני וניצה.
כאן אומרים שלום ולוי, בואו נעט רגע גם את השירה וגם את הנגינה, ונסכם את מערכת היחסים הזאת ביני ובין ניצה. עונת התפוזים מסתיימה, אני וניצה אחוזים, כמו אוחזים ידיים או קשורים זה לזה, אני וניצה חרוזים, שוב, מחוברים מאוד זה לזה, אני וניצה, וזהו בעצם. אז מוכנים לעבור למערכת היחסים הבאה?
סוף עונת הרחצה עם שירלי, יש מחנק מריח מרחקים, שירלי על החוף שוב לא תשאיר לי, אולי תשאיר לי רק צליטה קטנה של מיתרים דקים, קומץ נשיקות בחול ומלח, שיר לי טסה חזרה מחר, לא אני לא בוכה, זה רק ממלח, כן, לא אחכה לך, זה סיגר יוצא מה שזה ניחר, כן כן זה ניחר.
טוב, אז התחלנו מערכת יחסים במקביל עם בחורה נוספת, שמה שיר לי. אחרי שהיא ממושכת בחוף הים, קצת נשיקות ומשחקים, שירלי צריכה לטוס והבחור כבר מתגעגע אליה. אבל הוא לא בוכה. הוא גבר. זה השן הסיגריות שמפריע לו בעיניים. העיבוד נשאר זהה. אותה רוח סיפורית שנושבת קדימה ומוליכה את הדמיון שלנו דרך החיים הסוערים של גיבור השיר. ולסיכום מערכת יחסים זו...
סוף עונת הרחצה, עם הדמעה של החצה, בתוך השקט שחצה אותי את שירלי,
סולו גיטרה קצר, זכיר וסוחף של יהודה עדר, מוביל אותנו הישר אל הבית החמישי בסיפורים.
כן, 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 עבר שבוע, קצת מתוח, חשש מה, שממש מה, זה דולב, הרופא אישר, אמר מתוח, לא צריך ניתוח, רק זריקה קטנה, כן, זה חולף, כן, כן, זה חולף.
כן, 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 אני יודע. השיר הזה הולך לכיוונים מעניינים, וברור לי שאתם מבינים את הכל לבד. ובכל זאת, שימו לב איך מאיר אריאל מציין את הברור מאליו בלי לקרוא לדברים בשמם. עבר שבוע מתוח, חשש לדליפה. הרופא אישר את ההיריון הלא צפוי ואמר שעם זריקה קטנה הכל יחלוף. ואל תטעו, גם כאן מגיע סיכום, ועוד איזה.
מחירי סוף העונה, התחנה האחרונה, התחנה של עונה, לי ולמשמע, משמע, מחירי סוף העונה, סוף עונת האהבה, סוף עונת האהבה.
תסכימו איתי שהמשמעות החדשה שמאיר אריאל מעניק לביטוי מחירי סוף העונה, לפי האדם משלם על טעויותיו, היא גאונית. ובזה בעצם מסתיימת לה עונת האהבה להשנה. אני מנחש שאותו בחור ימשיך עם ההרגלים האלה גם בעונה הבאה. ומבחינת העיבוד, שלום והחברים מושכים את המילה אהבה החוזרת בפעם השנייה, ומשם להמהום הקצבי שכמו שולח את הסיפור אל השקיעה באופק, רחוק, מתוך ידיעה שמחר תפציע השמש מחדש. אותי מעניין איך השיר מצטייר בדמיונכם. השיר האחרון עליו אספר הוא "ככה את רצית אותי", שכתב יונתן גפן והלחין אריאל זילבר. זילבר גם שר אותו. לדעתי, את אריאל זילבר בשנותיו המוקדמות תמיד ליוותה תחושה של משהו כליל, זרוק, לא מוטרד מדי מהעולם, תמיד מחפש את השקט והשלווה. ייתכן שהלחן שלו לשיר של גפן ואופן השירה עוזרים לאשש את התחושה הזאת. שימו לב לגרוב פאנק שיש בשיר, יחד עם סולו גיטרה כבר מהפתיחה. אחד האלמנטים המיוחדים בפאנק הוא סינקופליות, כלומר, נגינה של צלילים בין הפעמות. כלומר, נניח שבתיבה יש ארבעה רבעים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אז נגינה במרווחים שבין הספירה הזאת. כל הכלים מנגנים ככה בשיר הזה ומעניקים לו מעין קפיציות, כלילה. ממש כמו אותו בחור שצועד עכשיו ברחוב עם שיער ארוך, מבולבל ועצבני, לא שומע, לא רואה. בקיצור, הבנתם. נסו לתת לאוזן שלכם לעקוב אחרי תפקידי הנגינה השונים ותראו איך הכל מתחבר. אגב, מה המסקנה של אותו בחור מכל זה?
ככה את רצית אותי, קחי אותי, ככה עם כל מה שיש בי.
בבית השני מצטרפים החשודים המיידיים של הפאנק, כלי הנשיפה.
את אמרת לי עכשיו אני ברחוב, אין לי בית, אין לי שם, כל היום אני אשם, כל היום אני רושם. ככה את רצית אותי, קחי אותי, ככה עם כל מה שיש.
קצת כמו שלמה גרוניך, גם זילבר אוהב לאלתר בקולו פרזות מוזיקליות בעברות שונות. לפעמים הוא מאלתר בדיוק את מה שהוא מנגן על הקלידים, ולפעמים אלה שני תפקידים שונים. האלתור הזה מאפשר לדמיון להבין, במקרה הזה, את הזעם של הבחור שבעצם מבקש מאהובתו, אל תנסי לשנות אותי, קחי אותי כמו שאני. שוב יהודה עדר מפליא עם סולו גיטרה על האריק קלפטון, פותח את הקטע לעולם פנימי נוסף של מחשבות על החיים. בסופו מגיע בית ופזמון אחרוני. לפני סיום אספר שאת שם הלהקה, תמוז, המציא אריק איינשטיין, שגם לקח אותם בתור להקת החימום שלו במסגרת סיבוב ההופעות סלעת. שיטות העבודה הקפדניות של לואי לאב, העובדה שהלהקה לא רצתה לנגן את השיר החדש רוצי שמוליק, דחפו את אריאל זילבר בסופו של דבר לעזוב. עוד אספר שבאלבום שמונה שירים שהוקלטו בלפני טריטון. טכנאי ההקלטה הוא תומי פרידמן, על ההפקה היה אמון כאמור לואי להב. חברי הלהקה הם שלום חנוך, גיטרה ושירה, אריאל זילבר, פסנתר, קלידים מסוגים שונים ושירה, יהודה עדר גיטרות, איתן גדרון, גיטרה בס ושירה, ומאיר ישראל ניגן בתופים. עד כאן הפרק השמיני של אבני דרך. תודה לרועי ברינה על העריכה הטכנית. הסדרה אבני דרך הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, המרכז לתרבות מונגשת עבור החינוכית. בפרק הבא נדבר על אלבום הבכורה המכונן, שירי חג ומועד ונופל, של קוסם העברית מאיר אריאל. תודה רבה שהאזנתם ומקווה שנהנתם. להתראות. חינוכית.